הדוגמה הטובה ביותר זה בשטיפת תואר, עשתה את ציפורניה. אז זה ועשתה את ציפורניה. צריכה לתקן. מחלוקת בגמרא, מה זה אומר? שתי אפשרויות. לתת להם לגדול, או להפך, לצאת אותם. אבל המילה עשייה זה תיקון.
אבל תיקון חזה. זה יכול להיות קלקול.
מה?
מי קבע שעשיית הציפורניים זה תיקון? אולי זה קלקול?
מי קבע?
למה להגיד צריך לתקן? אולי היא רוצה לקלקל?
כי זה בלשון חז"ל וזה בלשון תורה. Okay. פשוט צריך לדעת ש...
ככה זה... אתה מביא את זה כדוגמה למילה עשייה, שזה
כן, תיקון. כן, זה ככה כתוב.
כתוב ועשתה את ציפורניה.
לא, לא, לכן אני אומר, הפירוש בגמרא הוא...
שהעשייה היא תיקון.
הוא שזה תיקון. נקרא תיקון באצל חז"ל.
בכל מקרה זה שינוי, כי היא עשתה משהו.
כן, זה בטח שסייעת.
היא לא כמו היום.
בסדר, זה לא משנה. קודם כל צריך לדעת מה משמעות הדברים, כן? כשאתה פוגש את המילה עשייה במקרא, אתה צריך לדעת שאצל חז"ל זה נקרא תיקון בכל מקום. פשוט, כן? שפתי חכמים אומרים את זה כבר על הפסוק של מעשה בראשית. כן? כי אחרת אתה שואל את עצמך, מה זה התיקון הזה שמדברים עליו חז"ל? זה לא מילה עברית במקור, כן? הם ימצאו את המילה הזאת כדי להגיד עשייה, כן? בסדר, עכשיו עשייה זה יכול להיות משהו חיובי, יכול להיות משהו שלילי, זה, אבל הכוונה קודם כל שתבין, כן? כשאומרים לך כאן, הכל צריך תיקון, זה הכל צריך עשייה, כן? זאת הכוונה. ולמה זה? כי העולם הזה הוא לא שלם. מלכתחילה. ככה. הוא נברא לא שלם. הוא נברא במצב מסוים. כן? עכשיו הקדוש ברוך הוא מבקש מהשותף שלו, האדם, להשלים. כמה זמן יש לו להשלים? יש לו זמן. כן?
האם עבודה ועשייה זה היינו?
עבודה ועשייה.
כשהקדוש ברוך הוא שם האדם, הוא אומר לו בגן עדן,
כן.
לעובדה
ולשומרה. לעובדה ולשומרה, אבל זה לא כתוב לעובדו ולשומרו, אלא לעובדה ולשומרה זה התורה.
זאת אומרת, לא צריך תיקון.
מה?
לא צריך תיקון.
צריך תיקון, זה כבר נאמר לפני זה, כן? אשר ברא אלוהים לעשות, אשר ברא, זה מדרגה מסוימת, לעשות, חביבי, בוא נראה אותך עכשיו. אני עד עכשיו, במשך שישה ימים, עשיתי את מה שעשיתי כדי שאתה תוכל להיכנס לעולם הזה, עכשיו המפתח אצלך. כן? לכן, זה המצב מבחינת התורה. לא, איזשהו עולם מושלם שמי קלקל? אדם. זה הנוצרים.
הם לוקחים את המילה עשייה לקלקול, לא לתיקון.
לא, 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 לא משנה מה הם לוקחים, אני אומר. יש כאן הבדל תאומי, זאת אומרת, צריך לבחינת פרשנות, בסדר, יש להם פרשנות משלהם. כן? התפיסה אצל חז"ל היא פשוטה. האדם קיבל את העולם במצב מסוים. המצב הזה איננו שלם. משימת האדם, להשלים את המלאכה. ואצל חז"ל זה פשוט. כן? עכשיו צריך להגדיר מה זה העשייה הזאת, מה צריך לעשות, כן? אבל קודם כל, המסגרת. מה שקיבל האדם זה עולם מלא פסולת.
תקן עולם במלכות שלו.
בסדר, עולם מלא פסולת. גדולתו של האדם לקבל עליו את האחריות על משהו שהוא לא עשה.
עכשיו, את רוב המצוות זה ניתן לעם ישראל.
להגיד שאדם הראשון כאילו צריך תורה ומצוות, מלא שבע מצוות מוסריות, שבע מצוות בני נוח וכל זה, אבל כאילו אדם הראשון, אתה אומר, בעצם קיבל כבר שם את התורה והמצוות, רק לא סיפור
לנו. קיבל את מה שהיה צריך כדי להשלים את המלאכה.
זה לא תורה ומצוות שלנו.
הוא קיבל את כל מה שצריך כדי להשלים את המלאכה. זה מה שצריך לדעת. אם הוא לא קיבל תרי"ג מצוות, סימן שאפשר להסתדר.
היה אפשר להסתדר.
כן. בסדר, לא צריך להתאפס למה שאנחנו יודעים היום. הוא לא צריך להתמודד עם השולחן ערוך, זה נכון. בסדר? אבל הוא צריך להתמודד עם מציאות שהיא מבחינתו מאוד מאוד מורכבת. למה? כי הוא נכנס לתוך העולם הזה שהוא מלא פסולת. כל מה שהצטבר מהימים שקדמו, שהוא לא היה, ובכל זאת הוא מוכן לבוא ולהגיד, אני השותף של הבורא בסיפור הזה. לא סתם. אחר כך יהיה ויכוח על איך עושים, מה הדרך. בסדר, אבל זה ויכוח משני לצורך העניין. קדוש ברוך הוא אומר לו, יש לי הצעה בשבילך, הוא אומר לו, תודה רבה, שמעתי את ההצעה, אני רוצה מה משלי. אבל זה ויכוח משני. קודם כל, יש מה לתקן בעולם כאשר האדם מופיע. הוא לא מקלקל. נכון שבהתנהגות שלו הוא יוסיף עוד שכבה משלו. בסדר? אבל זה בא לגבי שכבות קודמות שהוא מוכן לבוא ולהגיד, אני יודע גם להתמודד עם הדברים האלה. או אני יודע להתמודד עם הדברים האלה. בסדר? זה הדבר הראשון. בסדר? עכשיו, המושג של תיקון, אפשר לתפוס אותו בצורה של, אם יש תיקון, סימן שהיה קלקול, כן? או בצורה אחרת. מה שמניטור רוצה לבוא ולהגיד כאן, תשכחו מהסיפור של הקלקול. זה מה שאומר. הבורא רוצה כי התיקון יעשה באופן חיובי על דרך השמחה בעזרת כלים הנקראים תורה ומצוות.
עצם עובדה שאתה אומר לתקן משהו, זה כי משהו באמת
התקלקל. לא, זה בדיוק הבעיה. אנחנו כל כך התרגלנו לפירוש הזה של המילה תיקון, שזה מה שיש לנו בראש. זה לא נכון. נניח לרגע שאדם הראשון לא היה אוכל את מה שהוא אכל. עדיין היה צורך בתיקון? בוודאי שכן. לכן המילה תיקון.
למה בוודאי שכן?
כי הסברתי שכאשר הוא מקבל את המפתח, כן? העולם הוא לא מושלם.
אבל אולי במציאות של גן עדן אין לו תיקון, יש לו רק שמירה, יש לו, זה לא...
סליחה, זה לא מה שכתוב.
אם זה לעובדה או לשומרה.
לעובדה או לשומרה, זה מה? זה לגזום את הענפים, אני יודע, מה? זה עשייה?
כן, גם.
אלא מה זה עשייה?
לא כתוב עשייה, לא יודע, עשייה זה תיקון. לא כתוב לעשותה. כתוב לעובדה.
לעשות, לא. לא, לא, המדרש לא מצטט את הפסוק הזה. המדרש מצטט את הפסוק שחותם את מעשית בראשית. אשר ברא אלוהים, עכשיו לעשות.
זאת אומרת, זה כמו שלוקח את המדרש של רבי עקיבא עם העוגיות ועם החיטים. אולי שזה בעצם המהות. זאת אומרת, יש עולם שקיבלת, אבל אתה יכול להפיק ממנו יותר. אבל זה לא כזה של קלקול של משהו.
מה שאומר רבי עקיבא, זה בדיוק, זה המחשה של הסיפור הזה. אין כאן שום דבר שלילי, ולכן צריך למחוק קודם כל את הקונוטציה השלילית, כי אנחנו התרגלנו לה, בגלל הפירושים שניתנו, שמערבבים בסיפור הזה את חטא אדם הראשון, שאין לזה שום קשר. כן?
טוב, מה שהייתה להגיד שלא העשייה של גן עדן, לעשייה של מחוץ לגן עדן. השינוי, מימד השינוי, האדם, הפעילות של האדם בשינוי בתוך גן עדן זה לא הפעילות והעשייה, נקרא לזה, מחוץ לגן עדן.
מנהים לך?
לא יודע, ההיגיון.
לא? איזה היגיון?
כי ההיגיון, זה שהמקום המושלם ביותר...
אין מושלם, עובדה.
המקום היחסית, זה גן עדן.
אני לא יודע. איך אתה יודע?
איך אני יודע? אני יודע שכשהוא יצא מגן עדן, אז הוא צריך לעבוד בזעת אפיך תאכל לחם. שם לא כתוב בגן עדן שהוא צריך להיות בזעת אפיך.
זה
לקבל
את זה ויזיה.
זה הכל היה שם כותבים כמו קוקוס, כותבים בזהו. בלי לעבוד.
בלי לעבוד?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל...
לא, אני לא יודע מאיפה כל ההנחות האלה.
ההנחות האלה נובעות שהציפייה ללכת להיות בגן עדן. היא נובעת מזה שגן עדן זה מקום מיוחד,
אבל עובדה שמיד בא המדרש ובא ואומר לך שמה שאתה מוצא שם
בגן עדן,
בגן עדן זה לא הדבר התוצר המוגמר.
כן, אבל זה יכול להיות 99 ואתה מוצא...
מה זה 99? לוסקאות, כן? שזה עוגות, כן? זה רק שאתה מסתכל החומר הגלם, החיטה ובסוף העוגה, כן? יש כמה שלבים בדרך, לא? זה לא 99% מוכן.
אז למה מצפים להיות בגן עדן?
למה מצפים? מי מצפה?
אני.
אתה מצפה להיות בגן עדן. אני לא יודע. כי אתה רוצה לנוח, לא?
אני
אומר
ש...
אם אני נעכשיו, זאת אומרת יש לי פחות עשייה.
אתה יודע, מצד שני כתוב שילכו מחי אל חי. לא, אז משהו לא מסתדר. אני חושב שצריך להשתחרר מהתפיסה, לא רוצה להגיד הילדותית שזה, אבל זה לא מה שהתורה אומרת. מה אני אעשה? חז"ל רוצים קודם כל לעמוד על נקודה מרכזית, והנקודה הזאת היא שלפני כל הסיפורים האלה יש כבר לאדם משימה. לעשות במציאות, כן, שהדברים שנבראו יהיו מציאותיים. כן? זה כבר חתיכת עבודה, לא?
כן.
יפה. אז במציאות מה הוא קיבל? הוא קיבל חיטה. אבל יש דבר כזה שנקרא עוגה. עדיין אין עוגה.
הוא המציא אותה.
מה?
הוא המציא אותה.
מי?
הוא עושה אותה, האדם.
כן, אבל טוב, זה יישמע אפלטוני, כן, מה שאני הולך להגיד, אבל זה נכון, זה לא שאפלטון אומר דברים דומים שלא אסור להגיד, כן? יש מושג כזה שנקרא עוגה. בבריאה, בעולם הבריאה יש כבר עוגות. במציאות אין עוגות. מי יעשה? האופה. טוב, אז הוא צריך ללמוד משהו, לא? מישהו, הוא צריך להמציא את המתכון. לא נותנים לו את המתכון. לא אומרים לו, קח ביצים ככה וככה ותערבב וסוכר כן? זה נקרא תיקון. זה נקרא תיקון. כל מה שקיים במחשבת הבריאה צריך לצאת לידי ביצוע. צריך לצאת לפועל. ואומר רק, האדם הראשון, אני מוכן, אני אמציא את המתכון של העוגה, ואפילו אתה יודע מה, המון סוגים שונים של עוגות. כי אנחנו בעולם הריבוי, למה עוגה אחת? אומר רק על תמוכו, קח את המפתח. תתחיל לעבוד. אחר כך אולי יהיה הוויכוח לגבי דברים אחרים, אבל בינתיים זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ואם הוא אומר לו את זה, הווה אומר שיש לו מלכתחילה מה לעשות. מצד שני אומרים לו, תיזהר חביבי, תוך כדי העשייה שלך, אל תקלקל. כן, כי אתה עלול גם לגרום לקלקולים. בסדר. אבל מה שאומרים לו זה קודם כל תתחיל לפעול בתור שותף, כן? צא לדרך, בסדר? לכן הוא אומר כאן, הבורא רוצה כי התיקון יעשה באופן חיובי על דרך השמחה בעזרת כלים הנקראים תורה ומצוות. ייתכן שהתיקון נעשה גם באופן שלילי, דרך הייסורים, דרך הטבע. בדרך הטבע. זה מה שראינו שבוע שעבר, שתי האפשרויות שיש, כן? אולם אין זו מטרת הבורא מלכתחילה. עם זאת, מה שחשוב להבין הוא שבין אם נעשה התיקון באופן חיובי דרך הטוב, ובין אם נעשה התיקון באופן שלילי דרך הרע, בכל מקרה הוא יעשה לפי הדברים מפורשים של הרבה שלו. זאת אומרת, המשימה צריכה להתבצע, לגמרי בצבא. יש משימה, לא עוזבים עד ש... למה יש משימה? כי שוב, העולם לא נעשה שלם, הוא נברא שלם, זה משהו אחר. אבל זה בעולם הבריאה, אנחנו בעולם העשייה. בעולם העשייה קרה מה שקרה, התורה סיפרה במהלך הפסוקים של מעשה בראשית. מה קרה? איזה פערים התגלו בין מחשבת הבריאה בצד אחד ובין העשייה, כן? ובכל יום יש מתגלות בעיות, והבעיות האלה מצטברות, וכאשר מופיע האדם בסוף היום השישי, הוא מקבל את העולם במצבו בסוף היום השישי, עם כל הבעיות שיתגלו בדרך. ועכשיו הוא צריך למצוא את הדרך איך לפתור את הבעיות האלה ולהביא את העולם הזה למצב של עולם הבא. התאמה בין מחשבת הבריאה ובין המציאות. הוא, בניסוח אחר, כן? לעשות שהאמת תהיה מציאותית ושהמציאות תהיה אמיתית. שהאמת, שזה עולם הבריאה, תהיה מציאותית ושהמציאות תהיה אמיתית. התאמה מלאה. בין שני הדברים, ככה היום אומרים. זה המשימה, זה נקרא תיקון אצל חז"ל.
וזה גם זמן המפגש.
בסוף יש זמן מפגש.
שזה, שהוא כשמגיעים להתאמה.
אה, לא, לא, יש זמן מפגש קבוע.
יכולים להגיע למצב לא טוב למפגש.
כן.
ללא סיום.
כן, כן. זה אולי ההבדל בין מה שמניטור אומר ובין מה שקודמיו אמרו, שמשתמע מכל מי שקדם שבזמן המפגש יש בהכרח התאמה, שזה הצד האופטימי, וזה הולך אכן מתקופת הרמח"ל, כן, עד מלחמת העולם הראשונה פחות או יותר, איזושהי אופטימיות בכל העולם שאנחנו רק מתקדמים בכיוון השגת הטוב. שבר הגדול הראשון, מלחמת העולם הראשונה. מה שמניתו בא ומוסיף, אני מצד אחד, אני אופטימי, ולכן אני מאמין שכך יהיה,
שנצליח
להגיע במצב אופטימלי, אבל אני גם מציאותי, ואני שואל, האם בדרך לא עלולים להתרחש עוד אסונות, שבסופו של דבר אולי אנחנו נגיע, אבל באיזה מצב נגיע, כן? בסדר? אז זה כאן הדבר הזה, בסדר? עכשיו הוא מוסיף דבר אחד. מעבר לצורך החיוני, אני הייתי אומר כמעט האובייקטיבי של ביצוע התיקון על ידי האדם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שישלים את המלאכה, יש עוד משמעות לתיקון הזה, וזה מה שהוא אומר כרגע. מטרת התיקון היא קניית היש על ידי הנברא. זאת אומרת, המטרה זה לא כדי שהדברים יהיו בסדר, כן, שכל בורג יהיה במקום, כי ככה צריך להיות, יש תכנון, יש כמו אדריכל, כן, בא לבדוק, קבלן עשה את מה שעשה, אומר לו, הקיר הזה יקום. בתוכנית אצלי, ישר, תקן. שזאת אפשרות אחת גם להבין. אני שותף לביצוע, יש את האדריכל הגדול, כן, ואני הפועל הקטן, כן? לא אומר, לא, זה לא זה. כי זאת תפיסה מכניסטית של הדברים האלה, כן? זאת תפיסה שלא מחייבת אותי לשום דבר. זאת תפיסה בסופו של דבר של הפילוסופיה היוונית. זה אפלטון. מה שאפלטון בא ואומר, יש עולם האידאות ויש את המציאות. בעולם האידאות הכל מושלם. בעולם שלנו הכל מקולקל. מה התפקיד של האדם? לגרום להתאמה. אבל זה אפלטון. למה איתו? הוא אומר, לא, 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 לא. אם הבנתם ככה, טעות. המטרה היא מוסרית. התכלית היא מוסרית. תמיד בתורה התכלית היא מוסרית. מה כאן הנקודה המוסרית? אתה כאדם צריך לקנות את היש שלך.
יכול להרחיב את המושג יש, יש זה זהות של הבן אדם, זה איפה שהוא מתנהל, מה...
יש, זה היש, זה אתה. זה היש שלך.
אז יש שמסתומד לגלות את המוסר שבך, את הצד המוסרי שבך?
לא, 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 לא לגלות את הצד המוסרי, זה פשיטה, כן? לקנות את היש שלך, להצדיק, להגיד, היה כדאי לבורא לברוא אותי במצב מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, כי אני עשיתי, כן? אני עשיתי את רצונו.
מה ההבדל בין זה ובין העולם האידאות? הרי גם העולם האידאות זה לא דווקא פיזי, זה יכול להיות רוחני, אולי מקור שונה, אבל...
לא, לא, כי אצל אפלטון אין דבר כזה על בורא. שמצפה מן האדם שום דבר, משהו.
האידאות זה מה שמקביל לבורא שלנו.
לא! אין לו מושג של אפלטון. אין לו מושג כזה. לא, אז זה אתה כבר מנסה, אתה כבר נאופלטוניסט. הוא
מנסה לחבר.
כן, אבל זה מה שמלטון לא רוצה. זה מה שחלק מהפילוסופים היהודים, ההוגים היהודים, ניסו לעשות בימי הביניים. כן? זאת הטענה הגדולה של גרשום שולם. שהוא אומר שכל הקבלה זה נאופלטוניזם. הוא טועה.
אצל הרמב״ם?
אצל הרמב״ם בכלל, הוא לא יודע שום דבר מהפלטון. הוא רק אריסטו. ואריסטו לא מסכים עם הסיפור של אפלטון לגבי העולם האידאות בזה. יתרה מזו, מה שהם ניסו לעשות הנאופלטוניסטים האלה, זה הרי אצל אפלטון, איך נעשה המעבר מעולם האידאות למציאות? יש את דמיורגוס באמצע, כן? שהם רצו לזהות אותו עם האל הבורא. אבל אם הוא... אבל אתה מיד מבין שזה לא הולך, כן? לכן צריך לשכוח את זה. אפלטון אומר דברים, בסדר, יש... הגבלה מסוימת בכמה דברים, אבל מיד הדברים נפחדים, כן, זה לא ש...
הגדרת היש, קודם שלמדנו, כדי לקנות את היש שלך, לפי אפלטון.
לא, לפי אפלטון.
לא, סליחה, לפי מניטו.
כן.
היה שאתה לומד על מנת לתת,
כן, בוודאי.
זה היה היש.
זו הגדרה מוסרית.
זו הגדרה של היש.
כן.
עכשיו הוא אומר, בנוסף לזה, זאת אומרת, בזה עוד לא קנית את היש שלך. יש לך עוד משימה כדי לקנות את היש?
זה אותו דבר.
זה אותו יש.
זה אותו דבר, כן, בוודאי. אבל הוא לא... ההסבר הראשון שלו הוא הסבר מטאפיזי. בסדר, אתה יכול לבוא ולהגיד, לא, לא. יפה, נעשה, נקיים דיון סביב הנושא הזה. זה יישאר דיון. תיאורטי לחלוטין. הוא אומר, לא, 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 לא. בתורה אין דבר כזה מטאפיזי. יש מעשים, והמעשה הוא מעשה מוסרי. הקריטריון, המוסר. לכן כאשר אתה יוצא למשימה, זה לא רק כדי לשמש כבורג במערכת שפועלת בצורה כזו שממילא אתה לא מבין איך היא פועלת, כן? אבל סך הכל אתה איזשהו בורג קטן, וכל מה שאתה צריך לעשות זה להישאר הבורג הזה, ולא לסתות לו ימינה ולא שמאלה, כן? אני אומר לו, פתאום, זה לא הציור הנכון. זה לא הציור הנכון. הקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה בקיום האחר שלו. צריך להפוך את הקערה על פיה. הבעיה זה לא העולם. ושיש קלקולים בעולם, שיש דברים שלא היו בסדר במהלך שישה ימי המעשה וכו', כן? אני לא בראתי עולם, אני בראתי אדם. האדם הזה כדי לחיות מה לעשות צריך עולם. אז המצאתי מסביב עולם. בסדר? אבל השותף שלי זה לא העולם, זה האדם. ואני רוצה שהאדם הזה יוכל להיפגש איתי. לדבר איתי. לעמוד מולי. כדי שהוא יוכל לעשות את הדבר הזה, הוא צריך להצדיק את הקיום שלו. כן? אחד שלא הצדיק את הקיום שלו, מה הוא יכול להגיד? לא יכול להגיד לי שום דבר. אז קודם כל, התכלית היא תכלית מוסרית. אני רציתי אדם, שזה פרסונה, זה מישהו, שאותו מישהו יוכל לעמוד מולי. ואני נותן לו את הזמן כדי לקנות את היש הזה שנתתי לו. בסדר? איך אני בודק אותו, האם הוא יתקדם לקראת הקניית היש שלו או לא? הנה, יש לי משימה בשבילו. אתם זוכרים את העולם הזה? נכון שהוא לא פרפקט? יעשה אותו פרפקט, אני יודע שהוא יתקדם. להסתכלות הפוכה.
טוב, כבר לא הסברנו את הפעם הראשונה. הפעם הראשונה אמרנו שהאדם לומד על מנת לתת, וברגע שנותת, קנה את היש.
זה האדם הפרטי. ודאי.
אבל זה האדם הכללי, כן. הוא אוסף של האדם
לא,
הפרטי.
לא, לא. יש במסגרת ההיסטוריה של האדם, יש ההיסטוריה של המון המון מיליארדים של אנשים פרטיים. זה לא אותו דבר.
זה אוסף.
כן, אבל זה לא אותו דבר. זה נכון שיש אנלוגיה מסוימת, כן? אבל זה לא אותו דבר. האדם צריך לבוא ולקנות את היש שלו. זאת דרישה מוסרית, לא מטאפיזית, מוסרית.
איך לקנות?
אני נותן לו משימה. קח את העולם הזה, תהפוך אותו לעולם הבא.
השאלה אם כל האדם הפרטי,
כן,
היה מקיים וקונה את היש שלו במה שלמדנו,
כן,
לפני 3 חודשים,
כן,
לפי מניטו, לא לפי,
כן,
מה,
כן,
שאידו חושב,
כן,
לפי,
כן,
מניטו,
כן.
אם כל אדם היה עושה וקונה את היש שלו לפי מה שלמדנו,
כן,
זה אומר שהאדם ככלל,
כן, תשובה היא כן,
רכש את היש שלו,
כן,
אבל לא למדנו את אותו דבר.
זה בוא, אותו
אתה
דבר.
רוצה ממנו משימה לתיקון עולם.
כן, זה אותו דבר.
ושם
אותו דבר. אתה מתקן חלק קטן. הוא מתקן
סוג אחר של דרישה תיקונית.
לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה מתפרט אחר כך לדרישה הספציפית של כל אחד ואחד.
והשאלה אם העשייה שלך תלויה בעשייה של השני.
בוודאי.
לכן אין שלמות של...
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
לא, זה בהגדרה של העולם הכללי.
כן, זה בוודאי. אני לא, אני לא חי עלי בודד, לא. אתה חי בתוך חברה. חלק גדול של העשייה הזאת זה גם כלפי האחר. כן, כן. ואנחנו נראה בפסקה הבאה בדיוק איך זה מתפרט אחר כך לכל הדברים האלה. כן? אבל מה שחשוב להבין ש... צריך להבין את המדרש בפרספקטיבה מוסרית, לא מטאפיזית. כי אם אתה מסתפק, או אפילו אם אתה מתחיל בניתוח המטאפיזי, אתה מהר מאוד גולש לדברים שאין להם שום קשר למה שאתה רוצה. לכן הדרישה היא דרישה מוסרית. התיקון יש לו מטרה מוסרית. זאת הדרך, זה הכלי, כדי שהאדם בסופו של דבר יקנה את היש שלו. זה דבר ראשון. הוא אומר, קניית היש היא תנאי למעבר לעולם הבא. תכלית העולם הזה הוא העולם הבא, שכבר קיימת במחשבת הבריאה. מאז ומתמיד אנחנו חשים אי שביעות רצון עזה, כאשר אנחנו שומעים הוגי דעות בעלי שיעור קומה, הטוענים שהעולם הזה הוא השלב האחרון. על פי תורת ישראל, העולם הזה הוא רק שלב נמוך מאוד בתהליך תיקונה הכללי של הבריאה.
להבדיל, זה כמו שאצלנו מצפים תמיד למשיח, אצל הנוצרים כבר בא.
למשל, כן, 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 כן. הם חיים בעבר. אחר כך הבעיה שלהם שאם העבר היה כל כך מושלם, איך אתה מסביר את המצב הנוכחי? ואז ממציאים כל מיני סיפורים של קלקול על ידי בדיוק האדם. אבל זה אותו דבר עם הפילוסופים. פילוסופים באים ואומרים, אתה יש קיים. תורה באה ואומרת, אתה לא יש קיים. מקסימום אתה יכול להגיד, אני יש נמצא. קיים סיפור אחר. קיים, זה אומר שאני קניתי משהו. מה קניתי? זכות הקיום שלי. מה שאני קיבלתי במתנה. בזמן הלידה, קיבלתי את החיים במתנה. עד 120, ב-120, אורי שואלים אותך, נו, ומה עשית עם המתנה? מילים אחרות, מי לך תחילה נותנים לך את הכל. אחר כך, יש לך זמן כדי להצדיק שהייתה ראוי לקבל את הכל הזה. בני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני. קיבלו.
עשו איתה, אל תספר.
בסדר? אז זה תמיד אותו מהלך. שלב ראשון אתה מקבל. שלב שני, תתחיל להזיע. שלב שלישי, אחרי שהשגת מה שהשגת, אנחנו נפגשו. אבל בתנאים אחרים לחלוטין. קיבלת גן עדן בהתחלה. יצאת לעבוד. בחזרה, בשאיפה, לחזור לגן עדן. כשאתה חוזר לגן עדן, זה לא אותו גן עדן.
למה?
כי הפעם הוא שלך. זה כל ההבדל. זה ההבדל. בדיוק. אתה בא לבית אז.
בינתיים, כל כך הרבה זמן לא היו בו, הכל התייבש וזה, הכל מתחיל מחדש.
בסדר? לכן כתוב, וילכו מחיל אל חיל. חשבת שהגעת למנוחה? חביבי, יש עוד כמה שלבים, כן? בסדר? אז אומר כן, כאשר אברהם אבינו המייצג בתורה את העברי, המגלה מחדש את זהותו, מתחיל את מסעו האישי בחזרה לזהותו העברית, הוא נתקל מיד בנמרוד. נמרוד מתמרד נגד בורא העולם ומייסד את האימפריה הראשונה. המדרש מדגיש שכאשר בחנו נמרוד ואברהם את מצב העולם, שניהם הגיעו לאותה מסקנה והיא שמצב העולם אינו מספק.
איך הוא חוזר לזהותו העברית? הוא היה פעם עברי ועכשיו הוא חוזר?
בוודאי.
אברהם נולד עברי.
בוודאי, אברהם העברי, הוא נקרא בתורה.
אחרי שהוא הגיע להחלטה שהוא עברי.
לא.
לא נולד עברי.
נולד עברי, הוא מצאצא עבר, הוא עברי. הוא עברי. עניין פשוט, כן? זה שבינתיים הוא... זאת אומרת, לא הוא. גירשו את העברים. והם הגיעו לאור כסדים, כן? סיפור אחר. הוא, מבחינת השורשים שלו, הוא עברי. למה? כי הוא בני, ככה במדרש, כן? הוא מבני בניו של עבר. זאת ההגדרה. ההתמודדות שלו היא התמודדות עם הזיהוי שהוא בינתיים אימץ לעצמו שהזהות הזאת היא זהות ארמית. והמעמד שלו זה לחזור להיות עברי. מה שמעיתו אומר, לזרוק את הקליפה הארמית שלו. אנלוגיה פשוטה מאוד, היהודי בגלות, כן? אימץ זהויות שונות ומשונות, יש את היהודי הרוסי והפולני והמרוקאי והתימני והזה.
יש הפולני שהוא גם יהודי, לא יהודי הפולני.
כשהיהודי חוזר לארץ, צריך לזרוק את הקליפה של הגויית הזו, כן? ולחזור להיות עברי. זה אותו דבר, זה כמו אברהם. בסדר? אלא מה? יש אחר, שמו נמרוד, שגם כן רוצה לפתור את הבעיות של העולם, לא רק אברהם. ומה שמניתו בא ואומר כאן, שניהם קודם כל מבחינת ההבחנה מה המצב הנוכחי של העולם, מגיעים לאותה מסקנה, לא טוב. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בדרך כלל מציגים את נמרוד כאחד שמיד רוצה לקחת לקחת את השלטון, להשתלט על כולם. זה לא ככה. שלב ראשון, ההבחנה קיומית. מה מצב העולם? טוב, לא טוב, טעון שיפור, מה? שניהם מגיעים לאותה מסקנה. המצב לא טוב, אי אפשר להסתפק במצב הנוכחי. בסדר? ואז הוא אומר כאן, אבל, וזה האבל הגדול, נמרוד החליט כי אין אפשרות לתקן את המצב. וכל מה שנותר לעשות הוא לתעל את המצב כך שהוא יפיק את מקסימום התועלת האישית מן המצב, ולכן הוא החליט להקים אימפריה ולנהל את העניינים לטובתו האגוסטי. זאת אומרת, הוא מלכתחילה מתייאש מן האפשרות הזאת של תיקון. זה נתון מבחינתו, בלתי הפיך. המצב לא טוב? כן. יש אפשרות לתקן? לא. מה?
אין סיבה לתקן, עדיף לנצל את זה, זה הכל.
טוב.
גם יכול להיות.
זה מה שהוא עושה.
כן, אבל אולי לא בגלל המסקנה שאי אפשר לתקן.
אי אפשר לתקן. כי אחרת, אם הגעת למצב של אני יודע שהמצב לא טוב, אבל אני לא רוצה לתקן, אני רק רוצה
לנצל אותו.
מה? רוצה לנצל אותו, בסדר. למה הוא אומר כאן שאי אפשר לתקן את המצב הליבה דנמרות, כן? כי זה מזכיר בדיוק את התפיסה הנוצרית. התייאשו לגמרי מהאפשרות של התיקון. אלא אם כן בצורה מגית מיסטית לחלוטין, כן? מישהו יפתור לנו את הבעיות. זה מה שהנוצרים אומרים. במיוחד הקתולים.
הוא כבר בא לתקן.
מי?
הוא כבר הגיע.
לא, הוא לא בא לתקן.
הוא בא,
זה בדיוק
הוא בא למצב הטוב.
הוא בא כדי לקחת על עצמו, כדי לקחת את עצמו את הפשעים שלנו. זה לא אותו דבר. וברגע שהוא לקח על עצמו את כל הפשעים, אז כאילו חזרנו להיות בתולים. לא צריך להתחיל מחדש.
להמשיך.
לא. לא להמשיך ולא להתחיל. אסור בכלל לעשות משהו, כי כל דבר שאתה הולך לעשות, יוסיף עוד קלקול.
אז בגלל זה תתנזר, תהיה נזיר.
בגלל זה אל תוליד. זה הרבה יותר עמוק מלהיות נזיר. צריך לעצור את ההיסטוריה. אגב, זה לא רק הנצרות, זה הבודהיזם, זה אותו סיפור. וגם הכתות המיסטיות במזרח זה אותו סיפור בסופו של דבר, זה לא סתם. זה כל כך פסימי, שאפילו לא שמים לב לדבר הזה, כן? זה ייאוש טוטלי.
מטרה היא לחסל את האדם.
מה?
לחסל את צעיר האדם.
זה מה שהם רוצים, זה מה שהם רוצים, צריך להפסיק את ההיסטוריה הזאת. כי לא משנה מה אנחנו הולכים לעשות, בסוף זה יתברך כאסון. זאת תפיסה פסימית לחלוטין. יש גם תפיסה אחרת, שגם כאן, שהמקור שלה בפילוסופיה היוונית, שמה שעושה בסופו של דבר האדם זה בניגוד לרצון האל. למה? זה הסיפור של הגנבת האש. האדם היה צריך לגנוב את האש כדי להתחיל לעשות משהו. המדרש אומר בדיוק ההפך. מי הראה לאדם הראשון איך להדליק אש? זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. יש כאן תפיסות שונות לחלוטין לגבי האפשרות של התיקון. מי שבא ואומר אנחנו יכולים לתקן, זה העברי. כל השאר התייאש מהאפשרות של התיקון. זה נמרוד. ואז הוא שואל את עצמו, אם אין אפשרות לתקן, אז למה הזמן נמשך? התשובה שלו, הזמן נמשך כדי שאני אוכל להפיק מקסימום הנאה אגואיסטית שלי, אישית, מן המצב הזה. כי אין משמעות לזמן מבחינתו. ולכן השאלה הגדולה זה מה המשמעות של משך הזמן מבחינת האדם. תשובה של חז"ל היא משמעות משך הזמן ברורה לנו. זה הזמן שניתן לאדם כדי לתקן, אחד, זה יותר הפן המטאפיזי, אבל בשם הניתוב בא ואומר, קודם כל, אל תגיד את זה, אלא קודם כל תגיד כדי לקנות את היש שלך. והדרך לקנות את היש שלך, בדרך לקניית היש, אתה גם מתקן את העולם. ככה תציג את הדברים, התכלית היא מוסרית, יש גם לתכלית המוסרית הזאת גם השלכות מטאפיזיות. כן? בסדר? זה מה שחז"ל רוצים. הפילוסופים אומרים, כל ההיסטוריה הזאת מבחינת האלים, אין לה איזה שום משמעות, זה הכל גניבה אחת גדולה. באה הנצחות שיוצאת מתוך העולם של חז"ל, ולכן כל... למה להתעקש על הסיפור הזה, כן? כי זאת נטייה טבעית, כנראה, של הנפש היהודית. לבוא ולהגיד, בסך הכל, מה אנחנו? קטנים כאלה. והמשימה אינסופית. אין סיכוי. בואו נהיה מציאותיים, כן? בעיה דמוגרפית, בעיה זו, בעיה זו, בעיה זו, בסוף אנחנו לא נצליח. אז צריך קסמים. התייאשנו. זה לא יהודי. זה כבר נוצרי. אתה תגיד, בלי ניסים אני לא יכול שום דבר. אומרת לך התורה, פעם קיבלת ניסים, עכשיו אתה מחולל את הניס. וכשאתה מחולל את הנס, זה נס יותר גדול מנס שנעשה על ידי בורא עולם ביחודו בעצמו. כי כדי לחולל את הנס הזה, זה אומר שבדרך אתה קנית את הזכות הזו לחולל את הנס. אתה עשית המון דברים שגרמו לכך שהיית מסוגל לחולל את הנס. בסדר? אז זה כאן הדבר החשוב, כן? אז הוא אומר, לעומתו הבין אברהם כי יש תכלית לתיקון המצב. ולכן הוא החליט להמציא את עצמו לצד הבורא. אברהם הבין כי העולם הזה מביא בהכרח לעולם הבא, שהוא מחשבת הבורא. זו האינטואיציה הטבעית של העברי. ואכן כך, אפשר לבדוק בהיסטוריה של כל הדתות, של כל ההגות. מי מביא מסר אופטימי? והתשובה תהיה אך ורק התנ"ך. וזה מדהים. למה כולם התייאשו? בצורה זו ובצורה אחרת. אתן דוגמה נוספת. איך אני תופס את הגלות? האם כעונש דרך של ייסורים או כשליחות של שעל עם ישראל למלא עצם יהודו בעולם. התורה מלמדת אותנו שעל עם ישראל לקיים קשר עם אומות העולם, ובייחוד עם התרבות הדומיננטית בכל תקופה. קשר זה חיוני למילוי משימתו של עם ישראל. השאלה היא, אם קשר זה יתבצע באופן חיובי או שלילי? התשובה היא שזה תלוי בנו. זה מה אני חושב שדיברנו על זה שבוע שעבר, לא? שאין גזרה כזאת של עינוי, של שעבוד. יש גזרה של הגלות. הדרך תלוי. אתה מתנהג ככה, זה יהיה ככה, אתה מתנהג אחרת, זה יהיה אחרת. כן? טוב. מלכתחילה צריך הקשר להתקיים באופן חיובי. אולם אם מסיבה כלשהי זה לא קורה, אם מתגלית בעיה מהותית, זהותית במהלך תהליך זה, אותו קשר מתקיים באופן שלילי. אולם אופציה זו היא רק בדיעבד. מבחינה היסטורית אנחנו למדים מן המסופר בתורה על אודות האדם הראשון, שהאדם הראשון בחר בדרך הייסורים כאשר הוא החליט שהוא מקור האחים ולא הבורא. זה קשור לכם. זאת זאת המשמעות של החטא. אתה הצעת לפניי שתי חלופות, אמרת לי, אתה רשאי לבחור, אני בחרתי. זהו המחיר שאדם היה מוכן לשלם עבור עצמאותו בעולם הזה. כך הוא רוצה לרכוש את היש שניתן לו על ידי הבורו. ומה שאומר כאן זה מרחיק לכת.
שזה לא היה התפתות, אלא בחירה מלכתחילה.
בחירה מלכתחילה של אדם הראשון. אמר לעצמו, אתה אומר לי שאני חופשי. אתה גם אומר לי שיש משמעות להיסטוריה שלי. אבל בינינו אתה יודע טוב מאוד שאם אני עושה בדיוק כמותו כי מה שאתה אומר לי, אין שום משמעות להיסטוריה שלי. אני באמת רוצה להיות יש. אז תן לי את לנהל את העניינים שלי. אחרת זה לא היסטוריה, זה לא אמיתי. אתה מוביל אותי כמו ילד הקטן, כן? עד שאומר לך, אבא, מספיק, תן לי לרוץ. ואז הוא נופל. ואז הוא בוכה, והאבא מחייך, כי הוא עצמאי. זה אחר אמיתי כבר. זה לא אחד שאומר, אבא, תנו לי כל הזמן, אלא אחד שאומר, הבנתי את הסיפור כאן. זה מה שרצית, כן? טוב, אז יש בכי באמצע. זה מה שהאדם הראשון אומר. אני לוקח ברצינות את מה שאמרת לי. וגם אם זה לא יהיה נוח, זה מה שאני רוצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בכבד. בבקשה. אם אתה צריך אותי, אני...
בסביבה.
בסביבה, כן. לא עוזב לגמרי. כן? אז הוא אומר ככה, שימו לב, האות הראשונה של המילה חיים היא האות חטא. מפרש אחד מקשר בין האות חטא במילה חיים ובין האות חטא במילה חטא. אני חושב שהוא מתכוון לרבי נחמן, אבל לא הייתי בטוח 100%. כן? זה מזכיר את מי שמכיר קצת ליקוטי מוהר"ם, אני חושב שזו התורה הראשונה שאמר, שעושה משחק עם מילים גם ביידיש והעברה אשכנזית, אז מסתדר לו, כן, הדברים האלה, אבל אני חושב שזה כאן. לומר שהסיכון הזה מופיע מיד בתחילת החיים. כל אדם, כל אומה, חייבים לבחור בין שתי דרכי תיקון אלו, דרך המלך או דרך הייסורים. אבל בחיים יש אפשרות של חטא. זה נלקח בחשבון על ידי הבורא מלכתחילה. וכאן ההבדל הגדול בין הפרשנות הזו ובין הפרשנות הנוצרית. כי הנוצרי גם כן יבוא ויגיד, אני מסכים, בחיים יש חטא. אבל רק, בדיוק, בדיוק. אין אפשרות לקום אחר כך. הילד נפל, הוא בוכה, זהו. הוא יפקד כל החיים.
אם אנחנו אומרים שנתת לי, שאין משמעות, שמה שאומר האדם כאילו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, אין משמעות להיסטוריה שלי, אם אני חייב ללכת בדרכך ואתה מחליט לי בזה מקום. זאת אומרת שדרך המלך לא קיימת, שהיא עליונית, ולכן אני מוכרח לבחור את דרך הייסורים, אתה לא נותן לי אופציה להישאר בדרך המלך.
לא, היא קיימת.
היא קיימת,
אבל היא לא טובה,
היא קיימת באמת.
אבל אני לא רוכש בה את האש שלי.
היא קיימת באמת, היא לא מציאותית. זה עוד פעם, זה ההבדל בין האמת ובין המציאות.
זאת אומרת, בעצם כאילו אתה מודה מראש שאתה נותן לי דרך תיאורטית ודרכה אני לא אצליח לרכוש את האש שלי. זאת אומרת, אין לי ברירה אלא חייבת אותי לבחור בדרך הייסורים. למה?
למה? זה כן.
אז לא נתת לי דרך אליה.
כן.
חייבת אותי דרך, בדרך מסוים.
לא.
ועכשיו אתה בא בטענות.
לא, לא. מי אומר שהוא בא בטענות?
אה?
לא, אתה מציין.
לא.
הוא מחכה בסבלנות.
זה לא,
פעם. זה ההבדל בין האמת ובין המציאות. באמת יש שתי אפשרויות. מה זה שתיים? אין ספור אפשרויות.
אבל בגדול זה מתחלק לשתי תעלות.
כן, בדיוק.
בסדר, אבל בשתי תעלות האלה מראש חייבת אותי, חייבת אותי.
זה קריאה בדיעבד.
לא, קרה הסבר.
אני יודע. בוודאי.
בתיאוריה חייבת כבר את הראשון.
לא,
אמרת לו בדרך.
לא, אני, במחשבת הבריאה שתי האפשרויות קיימות. עכשיו השאלה זה...
אם היינו עובדים כמו טורקים, מבצעים רק בדיוק את מה שאמרת ואומרים, שבעצם שהכל כתוב.
כן.
אין ברשות נתונה.
נכון.
הכל כתוב.
נכון.
ולכן הכל בסדר, הכל כך צריך להיות, הכל ככה ב... היינו מגיעים לאותה מטרה, היינו קונים את היש? לא.
כן.
מצד שני אתה מחייב אותי לקנות את היש.
כן, כן, כן. היית קונה את היש, אבל ההיסטוריה לא הייתה אמיתית.
לא הייתי צריך היסטוריה.
יפה, לכן היא לא הייתה אמיתית.
אז אין, היא למוחד בבוקר. כולם רוצים את
היש. נכון. זה היה יכול להסתכל בשבוע אחד.
כן.
זהו, גמרנו. נכון?
אבל זה לא מה שהייתה מטרת הבריאה.
יפה.
זה מסיים שבוע אחד.
יפה. לא, לא, לא. כי כשאתה מדבר על הזמן, זה לא שייך למחשבת הבריאה. אין זמן במחשבת הבריאה. זה מעל. במציאות יש לך את הזמן. המשך הזמן הוא במציאות, הוא לא במחשבת הבריאה. לכן אני אומר, זה ההבדל בין אמת במובן שמה שמתרחש בעולם הבריאה ואפילו מעבר לזה בעולם האצילות, כן? ובין מה שמתרחש במציאות. מתי מתחילה המציאות ההיסטורית בחומש? לא. הרבה יותר מאוחר מזה. כאשר כתוב בפרק ה', תחילת פרק ה'.
האדם הראשון לא היה במציאות?
המציאות ההיסטורית מתחילה בפרק ה'. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים, אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זה פרק ה', ארבע פרקים קדמו.
אבל הוא יצר את האדם.
כן.
אז הוא אומר רטרואקטיבית עכשיו, הוא אומר.
לא.
אולי זה התחיל הסיפור.
לא.
שבראתי את האדם.
כל הסיפור של החטא, כן? מתי הוא מסופר? הוא מסופר בפרק ג', כן? והנחש היה ערום וכו', כן? בסדר? באיזה מציאות, במחאות, אנחנו נמצאים בפרק ג'? אנחנו נמצאים במה שמוגדר בפרק ב', פסוק ד', כן? אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אנחנו לא בעולם העשייה. כל ההתלבטות הזו, כל מה שקרה שם, זה בעולם היצירה בכלל.
ביום ברו האלוהים, שמיים וארץ, התחילה...
זה היציר.
שנייה. לא, אני מבין את הטעות שלך. הכל נברא בבת אחת.
אין לי טעות.
לא.
הייתה הבנה.
טעות בהבנה. לא, אני אומר, הכל נברא בבת אחת. לא שייך המושג של זמן בכל הסיפור הזה, כן?
של ימים.
שנייה. לא. לא, לא, לא. הכל נברא בבת אחת. נברא בבת אחת. אחר כך יש שלבים, מה שנקרא השתלשלות העולמות. כן? שזה בכך וכך ימים. בסדר? אנחנו עוברים מעולם הצילות, עולם הבריאה, לתחילת התורה, כן? עולם היצירה, וכאשר אנחנו מגיעים לעולם היצירה, התורה מספרת לנו סיפור שאנחנו לא מבינים, שזה סיפור החטא של אדם הראשון.
לא,
אני
מספרת
קודם
שיש אדם ראשון.
יש אדם בבריאה, כי הוא מתחיל, הוא מתחיל מופיע. כן.
לא רק בבריאה.
בעולם היצירה, כן. אבל עדיין, למשל, אין לו אור. אז איזה עולם, איזה אדם זה, כן? אז עולם, אתה רוצה להגיד, אדם רוחני? לא יודע. בסדר, לא...
אין לו אור.
אין לו, כי בסוף הסיפור היא כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור.
אה, אין לו אור.
כן.
אור בעין.
כן. הוא כולו אור באלף בשלב זה, כן? בסדר? אז זה מה שהתורה מספרת. ובתחילת פרק ה', היא מתחילה לספר מה קורה בעולם שלנו. עולם העשייה, כן? בסדר?
לא,
אני מספר ביום ברוא האדם, וכתוב מתי ברא. נכון, אבל...
אדם הוא ברא, ואז סיפור מדבר רטרואקטיבית, מתי התחיל האדם?
לא, לא רטרו... לא, לא.
מתי התחיל העניין
שהוא לא
התחיל,
אתה יכול להגיד את זה, אבל זה לא מה שהמקובלים אומרים. לכן אני אומר, המקובלים מדברים על השתלשלות העולמות, ולא עניין של סיפור רטרואקטיבי או לא רטרואקטיבי, אלא השתלשלות העולמות. והתורה מתארת מה קרה בעולם הבריאה, מה קרה בעולם היצירה, ומה קורה, הולך לקרות בעולם העשייה. אנחנו בעולם העשייה. זה פרק ה' והלאה. זה ספר תולדות אדם. בסדר? עולם היצירה זה מפסוק ד' של פרק ב' עד פרק ה'. יש בפנים הסיפור של גן עדן, הסיפור של החטא וכו'. מה זה אומר? לא יודע. בסדר? זה כאילו התורה אמרה, הנה האפשרויות התיאורטיות מה שרצית להגיד, זה לא בעולם הבריאה, זה היה בעולם היצירה, דרך המלך או הדרך השנייה, דרך היסורין, מה שלפי הטרמינולוגיה של הרבה שלה, כן? אתה בא ואומר, מתברר בדיעבד,
שחייבת אותי בדיעבד,
שלמעשה משחק מחור היה, כן? אתה אמרת לי 50-50, איזה 50-50? 0 ו-100? ואת המאה אני אמרתי לך למעשה מה להעדיף, כן? בסדר? מה?
חייבתי אותך.
חייבתי אותך, בסדר? אני רוצה את ההסבר מלכתחילה. מה אמר מלכתחילה האדם הראשון לעצמו? זה מה שמעניין אותו רוצה להסביר.
הוא עשה את אותו
מחשבה
שאני עושה.
יפה. אתה הבעיה ואומר, החישוב הזה הדו שיח הפנימי הזה, כן, הוא התקיים בדיעבד. לא, מה שמעניתו בעבר אומר מלכתחילה. זה הרבה יותר חזק. אדם הראשון בא ושאל את עצמו. אוקיי, הבנתי, יש. אמרת לי כמה דברים, הפנמתי טוב מאוד את הדברים שאמרת לי. אמרת לי, אתה חופשי. זה לא בלוף, זה אמיתי. לקחתי את הנתון הזה. אמרת לי, אתה רוצה שאני אהפוך את האמת למציאות, כן? אני גם מבין את הדבר הזה. המציאות הזאת היא צריכה להיות גם אמיתית? שואל את עצמו אדם הראשון, בוודאי. זה מה שמניתו אמר. שהאמת תהיה מציאותית ושהמציאות תהיה אמיתית. כדי שהמציאות תהיה אמיתית, ריבונו של עולם,
אין לי דרך אחרת, אין לי בור בדרך היסורים.
יפה, כי אם אתה מוביל אותי שלב אחרי שלב,
וככה אתה רוצה, אז, כן? אז חייבת אותי.
נכון, מלכתחילה, לא בדיעבד.
זאת אומרת, כך בראת את הרעיון, שיקרת אותי מלכתחילה.
לא, לא שיקרת, לא שיקרת, לא שיקרת, לא שיקרת.
סיפרת לי סיפור על בחירה שחייבת אותי לבחור אותה. אז,
לא, אז, זה, נקרא, זה, נקרא, זה, נקרא, זה נקרא בחירה חופשית. כי הייתי יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? נוח לי.
ללכת בשיטה שלך.
בשיטה שלך. בבקשה. אני יושב, תגיד לי עכשיו מה לעשות. טוב, תקום. ללכת? ללכת.
גם אדם שלו.
כן. באים חז"ל ואומרים, האדם הראשון היה סקרן. מה הוא היה עושה במהלך היום כולו? משעמם בגן עדן. הכל מסודר, זה, בסדר, עשיתי טיול שם, זהו, גמרנו. היה יוצא החוצה. למה? זה בדיוק מה שחז"ל רוצים להגיד. יוצא החוצה. עכשיו אפשר לבוא ולהתווכח. אבל הם אומרים, הוא היה יוצא החוצה, לא בדיעבד. התברר שבטעות הוא יצא החוצה. היה יוצא החוצה, מיוזמתו. למה? כי הוא לקח את הדברים ברצינות. לקח את הדברים ברצינות, ומה שבא ומניתו ואומר כאן, זה לא בדיעבד. הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון את כל האפשרויות האלה. הוא ברא חיים, ובתוך חיים יש אפשרות של חטא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מביא, אני לוקח את זה בחשבון, זה הסיכון שלי. זה הסיכון שלי. בצד השני אומר האדם ובא ואומר, אני מוכן להרים את הכפפה שזרקת לי. יכול להיות שאני אתה בדרך, אבל לפחות זה יהיה אמיתי, בסופו של דבר. יכול להיות שזה ייראה רע מאוד בינתיים, בכל השלבים הביניים, כן? אבל כאשר אנחנו ניפגש בסוף, אתה תגיד, וואלה, שכוח, הגעת. קמת, עמדת על הרגליים והלכת. לכן הקריאה שלו היא קריאה מלכתחילה, לא בדיעבד. בדיעבד אתה תבוא ותגיד, מה שאנחנו אומרים בכל מקרה, מתוך האין ספור האפשרויות שהיו, האדם בחר באפשרות אחת, וזאת היא האמת. אבל זאת האמת הארצית. כן? והאמת הזו הארצית היא המציאות שלנו. והמציאות שלנו היא אמית. מה? למה קשה?
טוב.
לא, זה מורכב.
לא,
קשה. אנחנו ארציים.
לא, קשה.
ארציים, כולנו ארציים.
אני עדיין עוד בחזקת לסדר אותי.
בסדר, בסדר, לאט לאט. לאט לאט, אבל אני אומר.
כאילו שסידר אותי בראש.
לא, זה לא כאילו שסידר.
אז אני אומר, זה התחושה כרגע. בסדר, בוא נמשיך.
בסדר, אני אומר. אני אומר.
זה קשה.
מה שהוא אומר כאן בכמה משפטים, לא דברים סתדים, כן? נסכם נקודה זו. הגדרנו בעקבות הרב אשלג את היצר הרע כרצון לקבל, הנה מה שרצית, כן? כלומר, הרצון לקבל את הטוב האלוהי לפני שרכשתי את הזכות לקבלו. ואמרנו שהמבחן של האדם הוא האם הוא יצליח להפוך את הרצון הזה, המופיע ברגע לידתו, לרצון לקבל על מנת להשפיע. למדנו גם שהיצר הרע כיצר רע, כיצר אינו רע, אלא הוא חיוני בתהליך רכישת היש שניתן לי על ידי הבורא מלכתחילה. לכן עלינו להסיר את המטען הרגשי השלילי שהצטבר סביב המונח יצר הרע. בסדר? עלינו להבין את ההבדל המהותי ביותר, אפילו אם לפעמים הוא נראה לנו כדק ביותר, בין היצר הרע לרע, לרשעות, הרצון, הגורם לי לחצות לקבל עלינו שלילי כשלעצמו, שכן הוא הרצון הגורם לי בכלל להיות. זה ראינו, בסדר. הוא המאפשר לי את החיים. הרצון לקבל הוא עצם מהותו של האדם, והוא גורם לו לחצות לקבל את כל התענוגות העולם הזה. זהו לאמיתו של דבר והשורש של כל חטא. כל עוד לא הצליח האדם להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע, כך יהיה. כאן נכנסים לתמונה שני ממדים נוספים. ממד האשמה וממד הפטליות. האם אני יכול באמת להפוך את הרצון לקבל למשהו חיובי יותר? האם אין כאן פטליות? האם אני אשם במצב? ואם לא אני, מי אשם? ומכאן אפשר להתגלגל לשאלות אחרות על חופש הבחירה וכו'. טוב, כל זה היה מבוא...
שרגע
על הפרגרף
הקודם, רגע.
הרצון
לקבל את עצם
מהותו
של האדם והוא הרצון לקבל, הוא גורם לו לרצות לקבל את כל תנוגות העולם הזה, זה למיתו שורש שלכם.
כן.
למה?
של כל חטא, מה זה חטא באדם?
אני רוצה לקבל את כל עבודות העולם על מנת לתת ולהשפיע מזה.
חייב
לקבל, אבל את כל תענוגות העולם.
אבל זה לא משנה, אבל...
אני רוצה לעזור לו בכספים.
אבל זה לא משנה שזה השורש של כל חטא אפשרי.
שכל חטא אפשרי זה כל דבר, כל מה שאתה תקבל זה כל
חטא. לא, 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 זה עניין של הגדרה כאן, לא. לא. כשאתה שואל, מה השורש של כל חטא? הרצון לקבל. זה שהצלחתי לתעל.
אבל אתה לא יכול, אבל הרצון לקבל, אתה דורש אותו בעצם...
בוודאי, בוודאי. בוודאי, דברים מורכבים. לכן הגמרא אמרה, לא נוח לו לאדם. אבל זה המצב. כשאתה שואל, מה היה השורש של כל חטא? הרצון לקבל. לא הצלחת לתעל, זה התגלה כחטא. הצלחת, שכוח. בסדר? צריך להבדיל בין הדבר של עצמו והשורש שלו. והשורש שלו, כן? שני המקובלים יש הרבה דברים. אומרים, הדבר של עצמו הוא בספירת יסוד, נגיד, כן? שורש זה בבינה. אתה אומר, מה, חוץ ממשחק מילים יפה, לא, אבל זה דברים מהותיים, כן? הדברים מתגלגלים ומשתלשלים ואחר כך מתגלים במציאות. מה קרה בדרך זה עד תלוי בך, לאיזה כיוון זה הלך, כן? טוב, אז אומר ככה. כדי להתקדם בניתוח הדברים אני מבקש מכם לעשות מאמץ ולשים בצד את שני הממדים האלו ולראות את הדברים באופן הזה. הרצון לקבל הוא שורש הבעיה הכלכלית בעולם, במובן הרחב ביותר של מושג זה, כפי שהגדירו אותם הפילוסופים המרקסיסטים. הבעיה הכלכלית אינה מתמקדת בהשגת המזון החומרי שחייב האדם לאכול כדי לחיות, אלא בהשגת כל ההנאות שרוצה האדם להשיג כיצור חי. ברור? אני אגיד את זה בצורה אחרת. האדם אוכל את העולם. לא רק את החיות ולא רק את העשב ולא רק את הפירות ולא רק את הירקות, אלא אוכל את העולם. כשאני נושם אוויר אני אוכל, אני מזין את הנפש שלי, כן? האדם צורך משאבים טבעיים, ולכן מיד עולה השאלה של החלוקה של המשאבים הטבעיים בין כל בני האדם. מכאן מתחיל הניתוח המרקסיסטי של הדברים, של המעגל הכלכלי. אבל זה גם נקודת המוצא של מניטו כאן. כן? בסדר? האדם אוכל את העולם משביזו, בעזרת חושיו, רצונותיו ומאווייו. הוא רוצה ליהנות מן הטוב, מן השפע שמסביבו, ואם מסביבתו אינה יכולה לספק לו את צרכיו, הוא מוכן לעשות הכל כדי להשיג את מבוקשו. ואם לצורך זה הוא צריך לפתוח במלחמה עם שכנה ולהרוג אותם, הוא לא יהסס לעשות זאת. עד כדי כך היצר הזה חזק.
יצר טוב.
יצר רע. שהוא יצר החיים. כן, בסדר. עד כדי כך שמוכן להרוג, לגדוב, הכל כדי להשיג. בסדר? הבעיה הכלכלית תבועה בבריאה. סך כל המשאבים העומדים לרשות הבריאה מוגבל, אולם מבחינת כל בריאה נותן לה הבורא העולם את הכל, מבחינת בשבילי נברא העולם. הבריאות צריכות להסתדר ביניהם כך שכל אחד יקבל את חלקו. הבעיה הכלכלית משמשת איפה מבחן למידת מוסריותו של האדם, עד כמה הוא מוכן לתת לאחר את מקומו ואת חלקו בעולם הזה. אז זה ממש לא דברים תיאורטיים, זה דברים פרקטיים ביותר. איך בחיים היומיומיים הדברים מתנהלים? מה זה לקנות את היש? הנה התשובה. לא מטאפיזיקה, לא אפילו מוסר גבוה שלא מחייב אתיקה כזאת שלא מחייבת שום דבר, אלא מוסר בתורה נקרא מוסר, זה המעשה היומיומי. באיזה מסגרת? במסגרת הבעיה הכלכלית, כי זו הבעיה האמיתית.
אנחנו רואים את זה היום,
זה
לא רק הכלכלה, זה נותנים את החיים.
זה אותו דבר.
נותן את החיים שהשני יחיה.
זה, מה?
אדם נותן את חייו להציל את השני שהוא יחיה.
בסדר.
זה נתן את המקסימום, זה נתן את היש שלו.
אבל המבחן היומיומי עבור כל האדם הוא ברמת החיים הכלכליים במובן הרחב של המילה. כן? טוב, אז הוא אומר כך. האוכל שצורך האדם במהלך חייו נקרא על ידי חז"ל אוכל נפש. ביטוי זה בא לבטא את אשר קורה לאוכל הנצרך, לא רק דרך פיו של האדם, אלא גם דרך חושיו. הוא הופך להיות חלק מנפשו של האדם, הוא מחכיב בסופו של דבר את היש של האדם. במהלך תהליך צריכת האוכל הזה, הדבר הנצרך המה הופך למי? לאדם. הבלתי פרסונלי הופך לפרסונלי, לדבר ייחודי ומיוחד.
זה קצת פרשנות נרחבת. אוכל נפש אצל חז"ל, זה בדרך כלל אומרים לך בחג, כאילו צורכי אוכל נפש זה פשוטו כמשמעו לאכול
גשמי.
לא, לא, אבל זה בדיוק הקטע של אוכל נפש.
לא אוכל נפש, אם אני רוצה לקרוא, ללמוד אפילו ספר, אז מותר יהיה לי לעשות פטנט עם החשמל. הוא רק צורך אוכל נפש, ממש.
ממש? ממש לא. לומדים עכשיו בדף היומי מסכת ביצה, רואים לפי הדוגמאות שם, ממש לא זה. לפחות לפי הוויכוחים שיש בגמרא, המושג אוכל נפש אצל חז"ל הוא הרבה יותר רחב. זה מה שבונה את הנפש שלי. גם במובן הזה, איכות האוויר שאני נושם, זה חלק מהבעיה.
לימוד תורה זה חלק מאוכל.
בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי.
זאת אומרת שאם בחג מותר לך לחלל את החג לצורכי אוכל נפש, אז אם יש לי חושך בבית ואני רוצה ללמוד תורה, מותר לי להדליק אור?
לא, להדליק לא.
לצורכי אוכל נפש?
לא, לא, אבל העברה, תראו בגלל זה, לצורך אוכל נפש. לא רק כדי לבשל, אלא גם כדי לראות. לכן אני אומר, ההגדרה אי אפשר לצמצם אותה. יש מגבלות, אבל העברה כפי שאנחנו עושים, כן? היא גם, גם לצורך שלא ממש לא בישול ולא אכילה. ודאי. חוץ מזה, חג, יש הגדרה מפורשת, חציו לשם וחציו לאדם. זה, אבל ההגדרה היא הרבה יותר רחבה. הרבה יותר רחבה. מה שבאמת בונה את הנפש שלי. כן? יתרה מזו, האדם מפנים ובולע אל תוכו את שפע הגירויים והסיפוקים החיצוניים, ובעזרתם הוא הופך להיות מודע לעצמו, לאני שלו, ומודע לסביבתו. מודעות זו נפסקת ברגע שהקשר בין המה, האוכל, למי, הנפש, נפסק מסיבה כלשהי. כי פשוט הבן אדם מתעלף. ברגע שהבן אדם מתעלף, מה קורה מבחינת המודעות העצמית שלו? שזה פלא. מצב זה ידוע כמצב של איבוד הכרה, התנתקות, סינקופה. הצורך לאכול, במובן הרחב של המילה, כדי להגשים את הנאותיו, יוצר אצל האדם אפשרות של קלקול של נפילה. כיצד? אם האדם הנהנה מן העולם הזה, מכיר בעובדה כי בורא העולם הוא מקור הכל, והוא פועל על פי החוק המוסרי של הבורא, הרי הוא פועל באופן חיובי ותורם לתיקון העולם כולו. במקרה זה היצר הרע שבתוכו אינו שלילי. להפך, האדם האוכל את העולם הזה כדי לעשות נחת רוח לבורו, כדי להגשים את רצון בורו, הופך את היצר הרע רצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע. אולם אם מחפש האדם את ההנאה העצמית, האנוכית שלה, בלבד. אם מחפש האדם אר ורק את סיפוק צרכיו האישיים, יהיו אשר יהיו, ובמצבים מסוימים בכל מחיר, אפילו על חשבון אחר, הרי הוא חוטא ומחטיא את מטרת הבורא כאשר ברא אותו הבורא. על פי התורה, התנהגות כזו אינה מוסרית. אדם כזה נכנע ליצר הרע שבתוכו, הוא נכנע, אף אחד אחר לא גרם לו לכך. טוב, אנחנו חושב שנסביר את זה בשבוע הבא, כי זה דורש הסבר. מה? בסדר, טוב, לא שמתי לב.
תודה רבה.
מזל טוב.
מזל טוב, אבל.
נולדה לו נכדה.
למי?
טוב, מה טוב.